אנחנו היינו בעמוד כף א', פסקה סמכת. הוא שאל איך זה יכול להיות, בדברים אמרנו אתמול, איך זה יכול להיות שהמציאות האלוהית העליונה, שהיא מעבר לכל המציאות שלנו, שהיא עליונה ונשגבה מעל המציאות שלנו, איך זה היא מתחברת עם בריאה כל כך קטנה, כל כך שפלה, כל כך אטומה, סגורה בחומר.
אנחנו
ואמר, כן, אנחנו. זה סמך.
איך המציא?
איך האינסוף חל בסוף? זה השאלה בעצם.
בבני אדם.
כן, בבני אדם.
לא דווקא בישראל.
נכון. הוא מדבר בעיקר, הוא מדבר בעיקר על הנבואה. זה מה שהוא מדבר בעיקר. אבל בסופו של עניין, הוא תסייק... גם מדבר בעיקר בנבואה. שזה מה שחשוב לו. פחות קריטי לו ה... הוא נותן דוגמה גם בנמלה, הוא אומר, אם אתה תגיד לי שהחיבור, אנחנו לא כאלה שפלים, כי יש בנו חוכמה אדירה, אז אני אגיד לך שגם בנמלה יש חוכמה אדירה, ובכל זאת אלוהים לא מנבא את הנמלה, נכון? אין נבואה לנמלים. סמכתת, די לי בדבריך אלה, שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו...
כאילו תשובה קלה?
טוב, הוא אומר, תשמע, אני אתחיל להסביר לך. אתם תראו, התשובה שלו מתפרסת על פני כמה סעיפים, והוא בונה את התשובה שלו, הוא מאוד... מאוד... הוא בונה את הדברים בצורה מאוד יפה, שהוא מתחיל מהשאלה שלו, נכון? הוא מתחיל בעצם מאותה נמלה. הוא לא בא מתחיל לו זה, הוא כאילו כמו מורה. לוקח את את הנקודה של שהוא שאל, וממנה הוא הולך ומפתח את הרעיון שלו. אז הוא שאל על נמלה, אז הוא אומר לו, החוכמה שדרושה לבריאת נמלה, למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים, או לכוכב, או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת, השם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו, ללא תוספת, וללא... חיסרון. בסדר? כלומר, הוא מתחיל להסביר על מה שהשואל כבר מתחיל להבין, מה שאותו כוזרי מתחיל להבין, הוא מתחיל להראות לו שאלוהים מופיע בחומר דרך חוכמת השם, נכון? יש חוכמת השם שתבועה בתוך החומר. השאלה המרכזית של הכוזרי היא בעצם איך יכול להיות חיבור של נבואה בעיקר.
של נבואה או של עצם בריאה? כי פה הוא כאילו עושה כזה בריאה.
נכון, לא נכון. הוא מתחיל באמת מהבריאה, אבל הוא רוצה ללכת בסופו של עניין לנבואה. והחבר הולך הפוך. הוא לוקח מהבריאה, כמו שאמרת, מהנמלה, ובסוף הוא מגיע לעניין של הנבואה. בסדר? זה כאילו... שאל אותי על ראשון אחרון ואחרון ראשון.
איך בכלל הקדוש ברוך הוא יכול כאילו בעולם שלנו, אם הוא קורא גדול, זה השאלה.
איך זה יכול להיות מצד שלנו? איך אנחנו אנשים כאלה קטנים יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו שמענו את אלוהים, שהבנו מה הוא רוצה? עכשיו, השיא של החיבור שלנו לאלוהים זה הנבואה. כלומר, אם ניקח את הנמלה או את הנמליות שבתוכנו, שאנחנו גם נמלים קצת, כלומר, זה שאנחנו חיים אוכלים, שותים, יושנים, מתפתחים, זה סוג של נמלה. והסוג הזה של הנמליות הזאת, הוא מכיל את השם גם. כלומר, מכוח מה אנחנו פועלים? מכוח זה שאלוהים מתחבר איתנו. אבל זו התחברות ברמה מאוד פרימיטיבית, מאוד נמוכה, מאוד לא מפותחת. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בצד האלוהי המיוחד לנו, אז גם ההתחברות של אלוהים איתנו יותר גדולה. אז הוא באמת רוצה להבין את ההתחברות הגדולה של הנבואה, כדי כך שאלוהים ממש מנבא את האדם. אבל מתחיל באמת הכוזרי, בוא נתחיל מהמינימום. מעצם היכולת פעולה שלי, יכולת הפעולה הביולוגית שלי. אז הוא אומר לו, מאיפה זה בא? אומר הכוזרי, הלא כל זה מיוחס לטבע. זה מה הפעולה? זה בא מהטבע. מה שאומרים היום, הטבע הוא מכוח זה התחל. עין א' ומהו הטבע? זהו כוח מן הכוחות, אומר הכוזרי, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. אנו אומנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. זה מאוד מזכיר, למות שברו כמעט 1,000 שנים מאז שהכוזרי כתב את הספר שלו, זה מאוד מזכיר את האמרה שברחוב שאומרת, תשמע, אני לא יודע בדיוק מה המדענים אומרים, אבל ברור לי שהם צודקים. ברור לי שהם צודקים. ברור לי שמה שהם אומרים זה נכון. יש איזושהי תפיסה כזאת שאומרת, תשמע, אני סומך על המדענים, אני לא תמיד מבין אותם, אני בדרך כלל לא מגיע לעומק של ההיקף השכלי שלהם. כן, רק בדרך כלל מי שאומר רבנים זה בדרך כלל אנשים פשוטים, שמייחסים את זה, והם נותנים כוח לרבנים מהצד המיסטי, נקרא לזה ככה, מהצד העל-שכלי, נקרא לזה ככה. לרחמים נותנים להם כוח שנובע מהתפיסה הממשית, שאנחנו אומרים, הם חכו, הם בטוח יודעים. הבעיה היא שהאנשים שנותנים אמון במדענים, הם באמת לא מבינים את מה שהמדענים אומרים. והם לא מבינים עד כמה מה שהם אומרים לא סותר את מה שהאמונה אומרת. למה? בגלל שזה שני מישורים. בסדר? כלומר, יש את המישור של המדע, ויש את המישור של האמונה, שזה מישור שעוסק במה שמעל המדע.
ואם משהו מתנגש?
ואם משהו מתנגש, אז זה אומר שלא הבנת את אחד מהם. או שאתה לא מבין מדע, או שאתה לא מבין תורה. מכיוון שהתנגשות נובעת, מתי יש התנגשות? כששנינו עומדים על אותו כביש, נכון?
כן.
אבל אם אני נוסע בכביש אחד, לדרום, ואתה נוסע לכביש לצפון, אז אין התנגשות. התורה הולכת למקום א', והמדע הולך למקום אחר לגמרי. המדע חוקר מה יש, והתורה הולכת לכיוון בשביל מה יש, לשמה יש את הדבר הזה. אז מלא, אם אתה רואה סתירה, אז זה אומר שלא הבנת את אחד מהם. זה כמו סתירה בין מה שהתורה אומרת לאכול, לבין המדע, מה שהוא אומר. אותו דבר. התורה היא לא ספר רפואה. היא לא ספר שהתפקיד שלו להגיד לך מה לבשל ומה לאכול. יש כאלה פרשנים שבאו ואמרו שבשר וחלב זה בגלל שזה לא בריא. אבל רוב הפרשנים דחו את זה. כי באמת התפקיד של התורה היא לא להסביר לך מה...
למה? דרך חיים, לא?
איך?
התורה זה דרך חיים.
כן, ברור שזה דרך חיים, לא ממש זה לא דרך חיים, אבל... כשאומרים דרך חיים, למה מתכוונים? האם הדרך חיים הזאת היא הדרך הכי בריאה? לא.
זה הדרך האידיאלית לבן אדם לחיות.
זה הדרך האידיאלית לחיות, נכון? מבחינה רוחנית. אל תבוא ותגיד, כן? אל תבוא ותגיד לי, יש היום לדוגמה, יש היום רצון, בגלל מה שאני אומר, יש רצון לא לתת תעודת הכשר לדבר שלא עבר את הבדיקה של משרד הבריאות. כיוון שיכול להיות היום, נכון? הייתי ראי שבוע שעבר, לא מזה איזה פרסום כזה, שמכיוון שהיום יכול להיות, ואין עם זה שום בעיה, שבאמת משהו שהוא מזיק, אוכל שהוא מזיק לגמרי, יהיה כתוב עליו כשר. יש פה סתירה, איך אתה עוד כשר לאכול? אתה לא מבין, נקרא, יש לך בעיות בהבנת הנקרא. כשאני כתב כשר לאכול, אני לא מתכוון להגיד לך שזה בריא. אני מתכוון להגיד לך שהחומרים שיש פה, הם לא מטמטמים את הנפש. הם לא הופכים את הנפש להיות אטומה לצד הרוחני הנשגב שבמציאות. אבל יכול להיות שהם יפגעו בעיכול שלך. יכול להיות שהם יפגעו במערך בשרירים שלך. יכול להיות שיפגעו בצור צד אחר. כלומר, התורה מתעסקת בצד האלוהי העליון, והמדע מתעסק בצד החומרי הפשוט. ושניהם יש להם את הגבול שלהם, ויכול להיות דבר שהוא מאוד לצד הזה, אבל שהוא מאוד לצד הזה, זה לא עומד בסתירה.
הרב, הגוף לא בא לפני הנפש?
לא, אני חושב שהרבה פעמים יש לנו מצב שבו דבר מטמטם את הנפש, אבל מבחינה גופנית הוא בסדר גמור, הוא מחזק את הגוף, לפעמים הפוך. עכשיו, אני כן מסכים איתך שזה נובע מהעולם שלנו שהוא קצת עולם שהוא נפרד. אין אחדות מלאה בין הנפש לבין הגוף. אם היה אחדות מלאה בין הנפש לבין הגוף, אז אתם צודקים. כלומר, כל פגיעה בכל אחד מהרכיבים הייתה פוגעת ברכיב אחר, וגם הפוך. כל שיפור של אחד מהרכיבים אוטומטית אמור לשווה. זה מצב, נכון. זה המצב האידיאלי, אבל מאחר אנחנו קצת רחוקים משם, אז לדוגמה, כתוב על הכהנים, שמי אוכלים מרחם בבשר בבית המקדש, אז היה להם חולי מעיים. היה להם מחלות מעיים לכל הכהנים. מי אוכלים הרבה בשר. והעקיבה שלהם לא הייתה מותאמת. עכשיו תגיד, מה, איך זה יכול להיות? הרי זה קורבן וזה קדוש, אז איך זה פגע להם במעיים? כן, מה לעשות? הכהנים באותה תקופה לא היו אנשים כאלה גדולים. והמציאות עצמה חיה בפירוד מסוים בין הקודש לבין החול. וכל מה שיש פירוד בין הקודש לבין החול, אז יש לפעמים דברים שהם לא מתאימים. זה עוד פעם, רק שנייה, רק עוד דוגמה לזה.
זה מה שהכי טוב לנו.
נכון. אבל זה התורה מה שהכי טוב לנו, אבל לאיזה חלק בך זה הכי טוב? לחלק הנפשי, הרוחני. גם לגוף, נכון. זה לא עומד בספירה לגוף, רק זה עומד במקום אחר. בסדר? כלומר, אתה נגיד, אנחנו אומרים שהתורה זה הטבע שלנו, נכון? אנחנו חוזרים לדקלם את זה, שמה שהמהר"ל אומר, התורה זה הטבע שלנו, זה המהות שלנו. אבל אם התורה זה הטבע שלנו, למה אני קם בבוקר, אני לא ישר מזנק מהמיטה, אני רוצה לישון עוד חצי שעה? הרי התורה זה הטבע שלנו, אז דבר שאני הייתי צריך לפתוח את העיניי, ישר לחוץ, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות מצוות, לא, בא לי לישון. כשאומרים, התורה זה הטבע שלנו, טבע של מה? של הנפש, לא של הגוף. הגוף משלך לכיוון אחר. אני מסכים שבעולם אידיאלי, או בשלב גם האדם צריך להגיע לזה, שיתאחדו אצלו הנפש והגוף, ואז כמו שאתה אומר, מה שטוב לזה טוב לזה, מה שרע לזה רע לזה. אבל הרבה פעמים יש איזושהי דיכוטומיה, מצב שזה לא מתאים תמיד אחד לשני. בסדר? אחרי פעם חבר שלי היה לו גם בעיות במאיים, אמר לו צוקרמן מה לאכול, אמר כל שבוע תאכל ככה וככה, שבת אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, שבת מגינה. אבל השנה לא הגינה, השבת לא הגינה עליו. והוא באמת היה אוכל אחרי שבת, הוא היה מפורק. למה? כי הוא לא הרב צוקרמן, הנביא. הרב צוקרמן יכול להגיד, שמע, אני חי בשבת, מצב שבו הגוף שלי מרגיש את השבת. בגלל שהגוף שלי מרגיש את השבת, אז הוא חי באטמוספירה אחרת לגמרי. אז לא משנה מה שהוא יאכל, זה לא יזיז לו. אבל אני לא חי שם. הגוף שלי נמצא במקום אחר, ואם אני אוכל הרבה, אז אני תקוע בשירותים, כל אני רוצה לשבת. כי הגוף שלי עדיין נמצא בעולם הזה, ולא הנפש.
גם מבחינה, סתם, בעניין של תזונה, וכושר, אני קצת מבין בזה, אבל אז בספרים של מדד, רשום שסוף שבוע אפשר לחגור, כי
טוב, ניפגש עוד כמה שנים, נראה. אני חושב שאתה יכול לחגוג בגלל שיש לך אשראי גדול. כלומר, זה שיש לך גוף צעיר, אז האשראי שהגוף שלך נותן לך הוא מאוד גבוה, ולמרות שדברים לא צריכים להתפרק אצלך, אתה לא עדיין מרגיש אותם, כי אתה מספיק חזק ומספיק יכול, הגוף שלך יכול לספוג את הדפיקות שאתה נותן לו. אבל יש שלב מסוים, עוד איזה כמה שנים, שהגוף הולך ונחלש, ואז כל מכה שאתה נותן לו, היא פוגעת בו. תסתכל, אנשים עמך, תסתכל, ניפגש עוד 10 שנים, אני מקווה שאתה תמשיך להיות ככה, אבל...
לא, אני לא אומר את זה שניסיתי, אבל אני קראתי את זה בספרים של...
אז אני לא מסכים זה כל כך.
של אנשים שמומחים, ראיתי אנשים גדולים שמתאמנים בזה
ככה. הבנתי, סתכל, תראה, אני אומר עוד פעם, אם אנשים, אם זה אנשים לאנשים גדולים, שיש להם איזון, הרמוניה, בין הנפש לבין הגוף, זה מצוין. הם צודקים. כיוון ששבת זה הזמן שבו יש איזון מלא בין הנפש לבין הגוף. הבעיה היא שאנחנו קטנים בשביל להיות במקום הזה, אנחנו לא נמצאים שם. מי שנמצא שם, מצוין, אתה צודק. אבל מי שלא נמצא שם, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו, כמו הכהנים האלה. הכהנים האלה הם חיו במקום האידיאלי, בבית המקדש, בזמן הכי מקודש, במקום הכי מקודש, והאוכל שהם אכלו זה אוכל מקודש. הם אכלו קורבנות, הם לא אכלו סתם סטייקים. הם אכלו קורבנות. יודע מה זה קורבנות? קורבן זה משהו שדבק בה השכינה. ובכל זאת היה להם חולי מעיים. איך היה להם חולי מעיים? בגלל בתוך החיים שלהם הם חיו פירוד מסוים בין הנפש לבין הגוף. אז מה שקרה להם בנפש לא בהכרח השפיע על הגוף. אני מסכים שהמטרה שלנו הגיעה להגיע לאיזון, כל אחד ואחד מאיתנו, וזה השאיפה וזה הרצון. אבל צריך לדעת, כל אדם צריך להעריך את עצמו, לדעת איפה הוא נמצא. לא להגזים. בסדר? אז שומעים פה את, את הטבע, זה בעצם מאוד מקביל למה שהיום אנשים אומרים. אנחנו לא יודעים מהותו, אבל אין ספק שהרחמים יודעים אותו. יודעים מה זה הטבע. אומר לו החבר בעין ג' אין ידיעתם אותו כי אם כדיעתנו אנו. כך הגדיר הפילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה. אומר, אל תחשוב שהם זה. אני אסביר לך בקצרה מה שהם אומרים. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחה נתנועה הדבר המתנועה התנועה עצמית ולא מקרית. והנוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. כלומר, מה זה טבע? הטבע זה הכוח שמניע את כל המציאות. הטבע של הדבר. הטבע של הרוח זה הכוח שמניע את הרוח. הטבע של השמש זה הכוח שמניע את השמש. הטבע של המציאות כולה זה הטבע.
כאילו הטבע זה כוח שמניע את...
כן, כוח שמניע את הדבר. ההתחלה והסיבה. מה שממנו מתגלגל הדבר. בסדר? זה הטבע. אומר הכוזרי, מעין ד' הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר מתנועע מעצמו ונח מעצמו, יש לו סיבת מה, כלומר יש לו איזושהי סיבה שהיא חיצונית לו, שהיא קודמת לו, לפי התנועע והנוח, וכי סיבה זו היא הטבע. כלומר, הטבע זה מה שמניע את המציאות. וכל דבר במציאות, יש את הטבע שלו שמניע אותו. כן, כלומר, בהיפנוזה אתה מגלה...
לא, שהיפנוזה, מה שכזה...
שמה?
לא, לא, לא. כמו שטבע זה לא קדוש.
שפינוזה. שפינוזה הוא באמת הגדיר שהטבע זה אלוהים. אבל חכמי אמסטרדם נידו אותו. כיוון שיש את אותה בעיה של הנצרות. כיוון שהוא אומר, רק הטבע זה אלוהים. אין כלום מימים. זה שטבע זה אלוהים, זה קיים גם בזוהר אצלנו, בתורת הנסתר. טבע גימטריה אלוהים. כל חכמי הטבע, חכמי הקבלה אומרים את זה. אבל, יש בזה בעיה. מה הבעיה? שאת אומר, רק הטבע זה אלוהים, ולא מעבר לזה. בסדר? כלומר, מגע שאתה אומר שאין כלום מעבר לטבע, אין כלום מעבר לאותו אלוהים, אז אתה חתכת את אלוהים, אתה אמרת שהוא לא אינסופי. וזה כבר בעיה. בעיה באמונה, סוג של כפירה. בסדר? באמת, רחמי אמסטרדם נידו אותו.
הוא לא חכם במשהו שהוא סופי. כאילו,
אין הדברים. כן, אבל אם אני מבין נכון, לא חייב לומר שהוא אמר שזה סופי. יכול לומר שזה אין סופי, אבל זה אין סופיות שהיא בתוך העולם שלנו.
תלויה בחוקים מציאותיים.
בדיוק. כלומר, היא לא מכילה בתוכה גורמים ופרמטרים מעולם מעבר למציאות שלנו.
זה יכול להיות בגלל הרמה של אותה בן אדם. שהוא לא רואה מציאות אחרת, אז הוא אומר שזה הכוח שהוא...
נכון, אתה צודק שזאת הבעיה. זאת הבעיה, שאדם מסתכל על העולם לפי הגודל שאותו הוא רואה. נכון. זאת אותה בעיה שהכוזרים באמת מוליך כל הספר הזה, שההסתכלות שלנו על העולם היא מתחילה מאיתנו, וזה בעיה. זה לא נכון לעשות את זה.
אני סתם אולי אגיד את זה אחרי זה, אבל מה זו עוזר שאתה אומר, אוקיי, קשה לקבל שזה סתם מקרה, אז אני אומר שזה טבע, אבל אין לך סבר לטבע, אז מה עזר לך?
אתה צודק, לא, לא מסכים, עצרנו באמצע, אתה צודק, עצרנו באמצע, יש פה בעצם 5-6 פסקאות, שהוא הולך כמו פדגוג, והולך ובונה אצלנו הבנה. הוא התחיל מהנמלה, אחרי זה הוא מסביר לנו שהנמלה הזאת חיה מאיזשהו טבע מסוים, הוא ייקח אותנו למקום שבו הטבע הזה, זה החוק שאלוהים קבע במציאות. אבל עוד לא הגענו, זה תכף נראה.
שככה...
עין ד' הרי זה כאילו אמר הפילוסוף כי הדבר הנועה מעצמו נח מעצמו יש לו סיבת מה לפי הנועה נוח היא סיבה או טבע עיני אמר החבר לזה עונה מתכוון הפילוסוף ועל אל הוסיף דקויות רבות והמצאות בייחוד להבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע וכל הדברים מכוונים לעשות רושם על השומעים על תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו כלומר הוא אומר תשמע מה שאמרתי לך זה העיקר נכון שהפילוסופיה הלכה והרחיבה והוסיפה והכיבה פרטים, אבל בגדול זה מה שהם אומרים. עין ו. אם כן רואה אני בשמות האלו, יטעונו החכמים, והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמם ייתכן למור גם הטבע בורא. בסדר? כלומר, בתוך הטבע צריך להבין, גם אנחנו אומרים שבטבע יש את חוכמת השם. שמי שיש את החוכמה של השם, חוכמה זה החוכמה של אלוהים, שיש חוכמת השם, זה מציאות ממשית. כביכול אלוהים ברא חוכמה. איזשהו, נקרא לזה ככה, אטמוספירה רוחנית, מציאות עליונה, שנקראת חוכמה, והמציאות הזאת הלכה ונתגשמה, הלכה והתממשה, עד לכדי מציאות של נבראים. חוכמת השם. החוכמת הזאת הלכה והופיעה בתוך המציאות וקיבלה ממשות. הממשות הזאת זה העולם שלנו. כלומר, העולם שלנו בנוי ממה? מחוכמה. כלומר, כל דבר שאתה רואה היום במציאות, תדע לך שזה בבואה של חוכמת השם. ואם אתם זוכרים שדיברנו על האותיות של הקודש, אמרנו שהמילה שמתארת אותו דבר, היא מתארת את מה? את חוכמת השם שטבועה בדבר. המילה מם יוד מם מתארת לנו את חוכמת השם שטבועה בתוך המים. ומה זה מים? מים זה חוכמה של אלוהים שהתלבשה וקיבלה ממשות. בסדר? אז זה מה שהוא אומר פה לגבי הטבע והטבע החם, הטבע בורא, הטבע פועל. עין זין. אמנם כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור, ההרטבה והייבוש וכדומה, אך הפעולות האלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. בסדר? כלומר, יש בתוך כל מציאות שאנחנו מכירים, שמש, ירח, מים, אש, לכל מציאות המציאות יש את התכונה שלה, נכון? מה התכונה של האש? החימום, נכון? התכונה הזאת זה כלי שאלוהים חקק בתוך המציאות שדרכה הוא מופיע. כלומר, לכל חומר, לכל מציאות ממשית יש את התכונה שלו, והתכונה שטבועה בתוכו זה הכלי דרכו אלוהים מופיע בתוך אותו דבר.
אז זה חוכמה בעצם שתכונה.
יפה, בתוך. נכון, זאת החוכמה, נכון. התכונה הזאת שאלוהים טבע בחומר, זה החוכמה שחוכמת השם שטבועה בו, ודי החוכמה הזאת אלוהים מופיע בתוך אותו דבר.
מה כאן הופיע?
מופיע, לדוגמה, יש בתוך, יש לך, נקרא איזה ככה, דלק, נפט. עכשיו, בתוך הנפט יש לו תכונה של מה? של בערה. זה תכונה שעצורה בתוכו, והיא עדיין לא יצאה לפועל. היא נמצאת פה באופן פוטנציאלי, נכון? אתה רואה את הנפט, אתה רואה פה נוזל כמו מים, אתה לא רואה פה משהו מיוחד. אבל אם אתה תדליק את זה, אז משהו שהיה פה פוטנציאלי, שהיה פה כנוס, שהיה פה רק בכוח, קיבל ממשות. על ידי זה שאתה מדליק את זה, אתה לוקח את החוכמה של השם שטבועה בדבר, ואתה מוציא אותה לפועל. נכון. אבל כבר עצם ההדלקה היא כבר, נקרא לזה ככה, פורצת, נותנת לתכונה האלוהית לבוא לידי ביטוי. עד אז היא הייתה כנוסה, היא הייתה סגורה, היא הייתה כלואה, כמו איזשהו גוף של בן אדם שהוא מצומק, שהוא סגור בתוך המיטה והוא לא יכול לפעול ולעשות. נתת אדם שנגיד סגור בכלא, נתת לו לצאת, ללכת, לקפוץ, לרוץ, הבאת לידי ביטוי את הכוח שהיה עצור בפנים. הכוח הזה שהיה עצור בפנים, זה חוכמת השם שטבועה באותו דבר. והיא זאת שמחיה את הדבר הזה. נפקמינה, מה נפקמינה? נפקמינה היא, אם אתה לא תיתן לכל דבר את החוק שלו, את התכונה שלו, את הטבע שלו, אז אתה פוגע בו. מה אתה פוגע בו? מכיוון שאתה לא נותן לו את הטבע שלו. דברנו על הטבע, נכון? אתה לא נותן לטבע שלו לפעול, אתה לא נותן לטבע שלו לפעול, אז הוא קורס כלפי פנים. הוא נרכב כביכול. זה כמו דבר שיש לו המון כוחות, המון עוצמה. אתה לא נותן לו לפעול, לא נותן לו לצאת לידי ביטוי, אז הכוח שלו מרכיב אותו מבפנים. יש את זה אצל ילדים. יש כל מיני, באופן צורה קיצונית. ואם יש להם קשיי קשב וריכוז, אם אתה לא תיתן להם לעשות כל מיני מעשים מסוימים ולהביא לידי ביטוי את הכוחות שלהם, הם לא יצליחו לשבת, הם לא יתרכזו, זה יפגע להם ביכולת התמדה שלהם. תביא את זה לידי ביטוי, אתה גם הרווחת את זה שנתת להם כוח, וגם מימשת את המעשים שלהם. הבעיה העיקרית של כולנו היא שאנחנו באמת לא יודעים מספיק טוב מה התכונה שהצורה בתוכנו, שאותה אנחנו צריכים להביא לידי להוצאה לפועל. מה הייעוד? עכשיו, הייעוד הזה בנוי מהמון ייעודים קטנים. הייעודים הקטנים האלה זה מצוות ותורה. וכל זמן שנפש, אתה לא נותן לה לעשות המצווה, לעשות את ללמוד תורה, אתה קולה אותה, אתה סוגר אותה. בגלל שאתה נותן לה את הלימוד תורה ואת המצוות, אתה נותן לה את הזרימה החופשית, את ההתנהלות שלה. כביכול אדם שהוא לא לומד תורה והוא לא עושה מצוות, יהודי, הוא מנוון את הנפש שלו. עכשיו, הוא לא רק מנוון, הוא גם גורם לה לפגוע בעצמו. למה? כיוון שכל מה, כל כוח שאתה לא נותן לו לצאת כלפי חוץ, אז הוא פועל כלפי פנים והוא הורס אותך. אז יכול להיות שבהתחלה אתה לא מרגיש את זה, אתה לא מודע לזה, אתה לא... יש שלב מסוים שבו זה מתפוצץ. עכשיו, כשזה מתפוצץ, יש שתי דרכים. או שאתה תעשה עם זה טוב, ותיקח את זה למעשים טובים, או שההתפוצצות זאת מביאה אותך לידי כל מיני סטיות ומעשים מקולקלים. אני חושב שהעולם שלנו היום, נסיים בזה, העולם שלנו היום נמצא במצב שבו הכוחות האלה הגיעו לידי מיצוי שלהם, שהם חייבים לפרוץ כלפי חוץ. מאחר ולא יודעים להם לפרוץ כלפי חוץ בצורה הטובה, אז הם פורצים כלפי חוץ בצורה המקולקלת שבה. אתה רואה אנשים שמוכנים לעשות כל מיני סטיות, כל מיני קלקולים, כל מיני דברים משוגעים, מדומיינים, וזה, למה? כי יש בהם כוחות אדירים, שאנחנו כתרבות יהודית לא נותנים להם לבוא לידי, לא הוציא אותם לפועל, לא נותנים להם לבוא לידי ביטוי, ואז הם הולכים באמת למקום המקולקל. בסדר? נמשיך מחר בעזרת השם, נעלה תודה.